נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא הפרנואיד. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. לפרנואיד יש מה שנקרא מחשבות שווא, מחשבות לא אמיתיות. הוא מרגיש שהוא נרדף למרות שאין ביסוס לדבר במציאות. אלה הן מחשבות שווא, תפיסות מעוותות לא נכונות של המציאות, כמו היינו אומרים רוצים לפגוע בו, מה שאינו נכון במציאות. ולא פעם יש לאדם את מערכת החשיבה המודעת שלו, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא מכיר מה הוא רוצה, הוא מכיר את עצמו. אבל יש לא פעם מערכות לא מודעות, כוחות כהים כפי שמכנה אותם רבי ישראל מסלנט. הם כהים, הם לא מספיק בהירים, מודעים ומוכרים לאדם. וכך מביא רשי על הפסוק, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציא השם את בני ישראל למצרים. בני ישראל, איך יכול להיות שאומרים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, לכן הוא מוציא אותם ממצרים? אומר רשי, היה כאן תהליך הפוך. יש צעד דו-כיווני בתוך נפשו של האדם. מצד אחד הוא ודאי רוצה להתקרב לבורא עולם, מצד שני הוא מפחד שמה הקשר העמוק עם בורא עולם יותר מדי יחייב אותו, ולכן יש בו צד שונא, לא אוהב, לא רוצה קשר, כך הוא ירגיש פחות מחויב. אם כן, יש שני כיוונים נפשיים בתוך נפשו של האדם. אבל האדם לא מוכן להודות שהוא רוצה להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר הפוך, בשנאת השם אותנו. כך האדם מתרגם לעצמו את מה שקורה במציאות, אבל התרגום הזה הוא לא מעיד על האמת, אלא מעיד על מערכת חשיבה מעוותת בעקבות רגשות שלא מצליח האדם להכיל. כך האדם הפרנואיד, מצד אחד הוא אוהב את הזולת, אבל הוא מפחד שמה הוא לא אהוב. אם כך הוא מרגיש זה לא הוגן, אני יואב את הזולת ולא אהיה אהוב על ידי הזולת, אז הוא מתחיל לסנוע את הזולת. כי הרי אם הוא לא אהוב על ידי הזולת, אז הוא יסנע אותו, אבל הוא מרגיש לא בנוח לסנוע אותו, אז הוא בקונפליקט. מצד אחד הוא רוצה לאהוב את הזולת, מצד שני הוא לא יכול להיות האוהב ולא אהוב, ולכן הוא רוצה להיות שונא, אז הוא מבולבל. מצד אחד להיות אוהב, מצד שני להיות שונא, מה עושים? לכן כדי להשתחרר מהקונפליקטים האלה הוא החליט, כולם שונאים אותי, וכך אני משוחרר מלנתח את האמת. האם אוהבים אותי וכדאי לאהוב בחזרה? האם בכלל לא אוהבים אותי ולכן מה פתאום שאני אוהב אותם? במקום להסתבך עם כל מערכות החשיבה האלה, מערכות חשיבה שהן לא בהכרח נעימות, מעדיף האדם לומר לעצמו אחרת. אני בעצם סנו, הם רודפים אותי, הם מדברים עליי, הם מאיימים עליי, הם צועקים עליי. כאשר אני מסתובב להסתכל עליהם מיד, הם מתלחשים בינם לבין עצמם, כמה אני לא בסדר. הנה, הם מחפשים את רעתי, והאדם מרחיק לכת. הוא מתחיל לומר, גם מה ששמעתי אתמול בתקשורת על פלוני ואלמוני, ראש ממשלה של מדינה זו, ראש ממשלה של מדינה אחרת, כולם רוצים את רעתי, כולם רוצים לפגוע בי. הוא עוד בהמשך חושב שהוא היחיד שרואה חדשות שליליות כל כך, לאנשים האחרים מראים חדשות אחרות. רק הוא רואה חדשות כאלה שליליות וקיצוניות, מכיוון שמחפשים לדלל את האוכלוסייה, אבל לא את כל האוכלוסייה, רק אותו. והוא מחפש איך פלוני פוגע בו, איך אלמוני רע אליו. לפעמים יש בו את ההרגשה של הוא רוצה לעשות רע, הוא רוצה לפגוע, הוא רוצה להזיק. רק הוא לא יכול להכיל את המידע הרגשי הזה, אני רוצה להזיק, אני רוצה לפגוע, הוא לא מצליח. לכן הוא מהפך, הופך את ההרגשה, את המצב, ולא אני רוצה לפגוע, אלא הוא רוצים לפגוע בי. כך בהרבה מאוד מקרים, בני אדם מפרקים שותפויות, וגם קשרים עמוקים, אפילו קשרים משפחתיים. בני אדם מוצאים בעיות שהן לא במציאות. מכל הבחינות האובייקטיביות, אין מה לפרק את השותפות, ובכל אופן, יותר מדי צורך לשלוט באחרים, להביס אותם, להכניע אותם, ואם זה לא מצליח, מתחיל האדם לפתח אצלו פרנויה, פחד יתר שמתבטא בהרגשה שדמות מסוימת או קבוצת אנשים, זה יכול גם בן זוג או בת זוג רוצים להשתלט עליי, עלינו, וכך לא פעם דחף תוקפני של האדם, שהאדם לא מצליח לבטא אותו, לא מאמין שהוא ראוי לבטא אותו, לא רוצה לבטא אותו, מפחד לבטא אותו, מפחד להתעסק איתו, מפחד להעלות אותו למערכת החשיבה המודעת כדי להבין מאיכן זה בא ומה עושים עם אותו דחף. האדם לא רוצה בכלל להרגיש את זה, והוא ממיר את ההרגשה והדחף התוקפני שיש לו ברגע קט. זה הופך להיות במקום דחף תוקפני שלו כלפי הזולת, דחף של הזולת כלפיו. תינוק לא מבדיל בין עצמו, בין העולם, בשלב הראשון של החיים שלו, הוא לא מבחין בהבדל בין הרגל שלו לבין מעקה המיטה. לאט לאט הוא לומד להבדיל בינו לבין העולם. הוא יודע שבשתיים בלילה כאשר הוא בוכה הוא מאיר מישהו, וזה מציק למישהו אחר. בשלבים מוקדמים יותר, הוא לא מודע לזה עדיין. הוא רואה אך ורק את עצמו. ולוקח שנים עד שהאדם לומד להבדיל בינו ובין האחרים, מתחיל להבין שישנו קיום נפרד, אחר, עצמאי, לזולת שלא תלוי בו. יש הורים עם החיים שלהם, יש בני זוג עם החיים שלהם, יש ילדים עם החיים שלהם, יש חברים עם החיים שלהם. היכולת של האדם להבדיל בין עצמו ובין האחרים דורשת בגרות, ויתור על הטלת אחריות למצב של האדם, על האחר. למה אני מרגיש רע בחיים? בגלל פלוני, בגלל אלמוני. זוהי מערכת חשיבה ילדותית, שלא מאפשרת לאדם לפתור בעיות אמיתיות בחיים, אלא להשליך אותם על פלוני או אלמוני. במקום לקחת אחריות על החיים, במקום לצפות שאחרים יטפלו בי, אני אמור כעת לקחת אחריות על עצמי. זה לא קל, זה קשה, אבל זה דורש בגרות. זה אפשרי, זה כדאי וזה משתלם. אבל יש בני אדם שעדיין לא עברו את השלב הזה, ועדיין יש להם את התכונה הילדותית. הם מצפים שכולם יבינו אותם, כולם יעניקו להם, כולם יתחשבו בהם, ומי שלא מתחשב בהם כפי שהם חושבים שראוי להתחשב בהם, הוא אדם רע, שלילי, הוא מרגיש שמגיע לו. מה זאת אומרת? מגיע לו, למה? כי מגיע לו. וכאשר הוא לא מקבל מהזולת, לא נעים לו, הוא מתחיל להמציא המצאות. הזולת, הוא רוצה את רעתי. הזולת, אויב. אין מה לצפות מאויב. בעצם יש כאן שורש ילדותי מאוד שרוצה לקבל ולקבל ולקבל עוד ועוד. אבל הוא מתחיל להבין שזה בלתי אפשרי. אבל הוא לא יתגבר על הממד הילדותי שאומר להפסיק לקבל, להתחיל לתת, לקחת אחריות על החיים. הוא לא יכול לקחת אחריות על המימד הילדותי שבתוכו, הוא מתחיל להפוך את האנשים סביבו לאויבים. וכך, הוא יכול בקלות רבה להתגבר על כל מיני אכזבות בחיים שלו. מדוע הוא לא מצליח חברתית? מדוע הוא לא מצליח בעבודה? מדוע הוא לא מצליח בחברה? מדוע אין לו את החיים שהוא רוצה? פשוט מאוד, כי פלוני, כי אלמוני, כולם עוינים, כולם רעים, כולם רוצים את רעתי, ובכך האדם כמו מעין רפואה ביתית שמאפשרת לאדם לשמור על איזשהו קשר עם המציאות, לחיות בתוך המציאות, אבל בתוך מציאות לא אמיתית, אלא בשנאת השם, אותנו הוציאנו מארץ מצרים, ותרגנו באוהליכם. אם יש בעיות, אם יש קושי, אם יש אתגרים, במקום לפתור אותם, להאשים את פלוני, את אלמוני, ובכך האדם לא מאפשר חיים של נפרדות בינו לבין הזולת, רע לך, קשה לך, תפתור, תדבר, תראה מי אפשר להסתדר, עם מי אפשר להסתדר. עם מי שאפשר להסתדר, תמשיך ליצור איתו קשר, עם מי שזה בלתי אפשרי, תעזוב, תנטוש, ניפרד כמו ידידים, אבל האדם הפרנואיד לא מצליח להסתגל לחיים, לבגרות, יש לו ציפייה ילדותית מאחרים שיסמכו אותו, שיואבו אותו, שיעניקו לו, ואם כל זה לא מצליח, הוא לא יודע איך להסתדר בחיים. יש לו זווית ראייה שאומרת, כולם אמורים להעניק לי, כולם אמורים לתת לי, כולם אמורים לשמח אותי, כולם אמורים לגרום לי להרגיש טוב. אם זה לא קורה, אז יש כאן בעיה. מה אני יכול לעשות? האם אני אמור להבין שאני והאחר זה שניים שונים, צריכים להגיע למסע ומתן, להתנהל בצורה ששני הצדדים מרוויחים? זה כבד, זה קשה. האדם רוצה להישאר ילדותי, עדיין ילד קטן, מסכן, תלוי באחרים, לא נפרד מההורים שלו, בעיקר מהאם, עדיין היא חיה את החיים שלו, אבל הוא לא יכול, הוא מבוגר מדי. מה הוא יעשה? הוא לא פיתח את המימד הבוגר שבתוכו, ולכן הוא מפתח מימד אחר. למה אנשים לא מסמכים אותי? למה אנשים לא אוהבים אותי? למה אנשים לא מחייכים? למה אנשים לא מעניקים לי מה שאמור לגרום לי להרגיש טוב, שמח ומאושר כל הזמן? מדוע הם לא נותנים לי? התשובה היא פשוטה. מכיוון שהם רוצים את רעתי, כי הם רוצים לפגוע בי, האדם לא יסתגל, ולכן הוא מוצא לעצמו כל מיני הסברים שמתארים את הרשעות של הזולת של החברה כלפיו, ובכך מתפתחת הפרנויה. האדם נעשה פרנואיד, מתאר חיים לא אמיתיים, כמה מנסים לפגוע בו, במקום להבין שפשוט צריך להתבגר, להבין שיש את הזולת, יש אותו, הוא לא אמור לצפות שכולם יסמכו אותו, יעניקו לו בלי די, יפרגנו לו בלי סיבה. הוא צריך לקחת אחריות ולהתבגר ולפעול בצורה שהיא מקדמת את המניעים שלו, אינטרסים שלו, גם של הזולת, למצוא את הגישור, מסע ומתן, בריא, נכון, בוגר. את כל זה הוא לא יודע לעשות. הוא עדיין ילד קטן בתוך עולם של הרבה אינטרסים של תן וכך. הוא לא יודע איך עושים את זה. לכן אותו ילד קטן בתוך עולם גדול של תן וכך, אם אתן וכך לא עובד, אין לו הסבר אחר, אלא שכולם שונאים אותו, כולם לא אוהבים אותו, כולם רוצים את רעתו. כך הוא גם מפסיק לצפות מאנשים אחרים, כך הוא מפסיק לקבל את המציאות, וחי חיים מעוותים. יש אנשים שהם לא בוגרים במובן הבוטה, מאחרים לכל פגישה, מזלזלים בכל אדם, לא מתייחסים ברצינות לזולת, זו כבר התנהלות אגרסיבית, פוגעת, מעליבה, עם פרק זמן מאוד מוגבל. כי תוך זמן קצר כבר שונאים ולא אוהבים את האדם הזה. זו גם התנהגות שמתנגשת עם דרישות המציאות. זו לא רק בורות או חוסר הבנה איך העולם מתקיים, אלא איזשהו דחף שאומר, כך אני רוצה, כך יהיה אגרסיביות. מדי פעם זה קורה להרבה אנשים, אבל באופן קבוע אם זה האופי של האדם, זו כבר חוסר בגרות, הפרנואיד. גם הוא בהיבט מסוים כך. רק בצד ההופכי, הוא עדיין לא מבין שהמציאות היא שונה ולא חושבת כמוהו, היא נפרדת ממנו. המציאות היא אחרת, אבל קשה לו מאוד לעכל את זה, ולכן במקום לעכל את המציאות, להכיר בחיים ולהתנהל בהם בצורה היעילה והמקדמת את הצרכים של שני הצדדים, מה עושה האדם? מתעלם מהאחריות והבגרות, נשאר עדיין ילד קטן, ועם הגישה הזו, אם לא עושים מה שהוא רוצה, הוא פשוט משכנע את עצמו שהוא באמת רדוף, הוא באמת לא אהוב, הוא באמת אדם שלא רוצים את טובתו ורוצים לפגוע בו. כך, ככל שהדבר נעשה יותר ויותר, טבוע בו, קבוע בהתנהגות שלו, יש כאן עדות לאדם שהוא דומה, מתקרב, או שהוא בעצמו פרנואיד. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים, משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
מורידים מחירים על מאות מוצרים במחסני חשמל, בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי 052-43-60-100. 052-43-60-100.
למען עתיד ילדייך, בואי להתחסן. הם צריכים אותך בריאה וחסינה. בשבילם ובשביל דור העתיד, גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו להתחסן. נוכח הסיכון המוגבר, הרופאים המומחים בתחום הילודה ממליצים לנשים לפני לידה להתחסן מהשליש השני. נצלי את ההזדמנות וקבעי תור לחיסון נגד נגיף הקורונה. החיסון יעיל ובטוח. הקורונה עלולה להיות מסכנת חיים. לפרטים נוספים, פני לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות.
הפסח הזה נשם מסובין בציפורי, רגועים, בלי דאגות, בני חורים אמיתיים. כוכבית 30-44, ציפורי, פשוט מתגעגעים. כוכבית 30-44.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה.
שלום.
ערב טוב.
אני בשידור?
כן, בבקשה.
שלום וברכה, אני שמעת את הפתיח, ממש אני התחברתי בנושא שהרב שדיבר עליו, שכמה זה טוב לא להחזיר מה שעשו עליך. סיפורי מה שהיה, כן. קצת בעבר, אני מידע אתיופיס, כן, אז כן. אם זה בעבודה, אם זה בצבא, אם זה בישיבה רוצה להיכנס, היו דברים, נתקלתי בהם, שלא אמנתי, לא טיפיתי בחיים, שבאתי למחוץ לארץ, מהאחים כן. שלי. אבל עברתי עם כל זה, והגעתי למעמד ללמוד ולעמד היום, בחורים, לקבץ את גם יחד עם הרבנים. Okay. היום מה שאני עושה, כמו שהרב אומר, הקדים ואמר, כמה שטוב לא לעשות, כי הם האחים שלנו בסופו של דבר. אין לנו איפה לברוח. הרי אנחנו רוצים להתפלל שהגיע תפילתנו לשמיים, רוצים את כל עידה הזה ועידה מכיוון שהם יהודים. אנחנו לא יכולים לזוז.
כן.
אבל על זה אני אמרתי.
רגע, אני רגע אחד, רגע. רגע אחד ברשותך עוצר אותך.
כן, כן.
מה בעצם השאלה?
השאלה היא, העניין הוא, זה לא עניין השאלה, העניין הוא שמה שאני רוצה להגיד, כמה חוות עם ישראל, אני מדגיש מה שהרב התחבר, מה שהוא אמר, התחבר עליי בנפשי, בחיי, אז אני אומר, היום, נכון לעכשיו, הקמתי ישיבה קיבוץ גליות, כדי שאת כולם לקבץ, ומה ששונו עליך ולא לעשות, והאם זה נכון, האם זה או שלהתנגד במה שעשו לך. מה שאני עשיתי זה
רגע,
אני שואל שאלה.
כן, אבל בוא, אנחנו חווים את אני רגע, אני ברשותך יעצור אותך רגע אחד במשפט אחד, מה השאלה? הרקע הוא חשוב, הרקע הוא מעניין, אנחנו ברשותך צריכים לתמצת. משפט, מה השאלה?
האם זה נכון מה שאני עשיתי? או ש...
מה שאתה עוסק ב... מה שאתה עוסק, מה שתיארת, שאתה עוסק בהתעסקות בעשיית טוב ועשיית חסד, דבר נהדר. אם והיה ואתה עושה את זה עם מקום בו, אתה מרגיש איזושהי נקרא לזה, אולי אני אהיה טיפה קיצוני במילה, נעדן את זה לאחר מכן, מעין נקמה או תסכול או לחץ, למה אנשים מתנהגים בצורה כל כך קשה וכל כך קיצונית, וכנגד זה אתה פועל ועושה דברים טובים וחיובים. אז ככה, אם והיה ואתה עושה דברים טובים וחיובים, ואתה אומר אני רוצה שהאור יסלק את החודש יסלק את החושך, נהדר. אבל אם והיה ואתה אומר אני מדליק את האור, אבל אני בלחץ, האם האור יפעל, ידלק, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, זה כבר אור שמלווה בריבוי לחצים, ואז כדאי לבחור באור בלי לחצים, או לראות איך מורדים את הלחצים, כדי שיהיה כאן אור שיסלק את החושך, ולא יהיה אור עם ריבוי לחץ. בסדר, אבל כל הכבוד, כל הכבוד על האתגרים ועל המחסומים שהיו, ובכל אופן הניסיון והיציבות והנחישות והבחירה להתקדם ולפעול בצורה טובה למען עצמך ולמען אחרים.
אז הרב אומר שמה שאני עושה זה נכון.
כן.
זה לא מהפחד. אני יודע שלא מהפחד.
מצוין.
זה להתגבר עם זה בכוחות אהבה ולא בכוחות דיווי את האחרים.
נהדר. רק צריך לזכור, רק מוסיף את דברי המשנה בפרקי אבות. שומרת מצד אחד, אתה לא בן חורין להיבטל מהמלאכה הקדושה, אבל מצד שני, אתה לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, אבל לא עליך המלאכה לגמור. זאת אומרת, אתה תעשה, אתה תפעל, תעשה דברים נהדרים וטובים, אבל תוצאות לא תמיד נראה, לא תמיד בזמן הקצר, ולא תמיד בחיים בעולם הזה. אבל תוצאות ישנם, ולזכור שהשכר הוא הרבה, ולכן נהיה יציבים בעמדתנו ונחושים בבחירה. בהצלחה רבה בעזרת השם.
תודה רבה רבה.
כל טוב בהצלחה. שלום ערב טוב.
הלו?
כן.
כן, שלום וברכה. שאני לשאול ילד בגיל 4.
כן.
הוא באופן קבוע קורא את היצירות שהוא עושה אחרי שהוא גומר לעשות אותם.
כן.
זאת אומרת, אפילו שתגיד לו בוא נשמור לאבא, הוא ישמור. איך שאני אגיע מהקודם, נגיד, אבא, תראה מה עשיתי וזה, וואו, איזה יופי.
כן.
יופי, ראית?
כן.
עכשיו אפשר לקרוא. ועוד נקודה שיש לו, שהוא רוצה שנשחק איתו באופן קבוע, זאת אומרת, הוא לא יעסיק את עצמו שנייה. לא יודע אם זה קשור אחד לשני, או שזה עוד עניין, אבל...
כאשר הוא קורא, יש סיבה מדוע הוא קורא, הוא אומר למה הוא קורא, כי זה לא מושלם, כי זה לא טוב, כי זה לא מספיק יפה.
לא, 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 לא קשור, לא.
הוא לא אומר סיבה.
לא, לא, פשוט ככה הוא יפה, ראית את זה, עכשיו אפשר לקרוא. יש לו גם, יש לו כל מיני דברים.
מה הוא עושה עם הקראים? מה הוא עושה עם הקראים?
מה?
עם מה שהוא קורא, מה הוא עושה עם זה, זורק את זה לפח?
הוא קורא, פעם זורק לפר, פעם הוא משאיר את זה, לא, זה לא מעניין אותו, הוא קורא, העיקר שהוא קרא, אחרי שהוא קרא...
והוא אוהב לקרוא.
לא, לא מעניין אותו כלום, הוא קרא את זה, זהו, זה נגמר.
הוא אוהב לקרוא את זה? נהנה, שמח, עושה את זה ככה עם חיות?
הוא עושה את זה עם כל הכיף, כן.
הבנתי. יכול להיות שיש כאן משהו שהוא לא כל כך מסובך, לא מורכב, יכול להיות ש... לא בהכרח... בשגרת החיים, איך הוא מתנהג? הכל בסדר, רגיל, או יש משהו מיוחד? יש משהו בתפקוד שנראה משונה?
הכל באופן עקרוני בסדר גמור. יש פעמים כשנגיד, הוא חייב להדגיש את עצמו, זאת אומרת, לך אין ולי יש, אני מקבל ממתק, אתה לא מקבל. יותר חשוב לו זה שאתה לא משאיר משהו כן.
כן, מתאים לגיל שלו. זה בסדר.
זה אומר על משהו, על
איזשהו קורא, או ש... לא בטוח, יכול מאוד להיות שפשוט נהנה מזה. יכול להיות שזה חלק מהנאה שלו, ליהנות לקרוא. אנחנו צריכים, אנחנו ההורים להחליט, האם אנחנו רוצים לעצור אותו או לא לעצור אותו בקריאה הזאת, האם זה מציק לנו, לא מציק לנו. אבל לא בהכרח שיש כאן משהו. כלומר, אם והיה והיינו רואים שהוא מתוסכל, והוא מוכזב, והוא עצבני, והוא כועס, אז היינו כבר מתחילים להגיד אולי, יש כאן איזושהי רדיפת השלמות וחרדה ולחץ, הוא מרגיש לא מוערך, והוא מחכה שאבא שלו יגיד מילה טובה ולא אמר מספיק, ולכן הוא קורא. אבל מכל מה שאתה מתאר, זה לא נראה שזה מגיע למקום הזה, עד הרבה נראה שהוא שמח, הוא קורא, זה חלק מהחוויה, כפי שאני שומע, כפי שכך נראה התיאור. אז הוא מצייר בכיף, והוא קורא בכיף, ושני הדברים הם נחמדים וטובים לו, ויכול להיות שזה בסדר גמור. יש לבדוק איך הוא קורא, האם כעס, האם בתסכול, האם בעצבים. זה כבר מעיד על משהו שהוא לא מסודר שם בנפש, לא מבוסד כמו שצריך, לא בעיה גדולה, יכול להיות בעיה קטנה, אבל אז כבר צריך להתחיל לבדוק. אם רוצים לבדוק טיפה יותר עמוק, אז בוא נבדוק את כל שגרת החיים. משהו מיוחד בשגרת החיים? אם משהו שונה משאר הילדים בגיל שלו, אז אנחנו מתחילים לשאול שאלה. אבל אם והיה ולא רואים משהו משונה בשגרת החיים, וסך הכל נחמד לו, כיף לו, אז זה בחירה של ההורים, לבוא ולהגיד לילד, אתה משחק, אתה מצייר, לאחר מכן אתה כן קורא או לא קורא. ואז כבר צריכים להפעיל כלים של סמכות והחלטות, ולהגיד איך מנהלים את זה וזהו, אבל זה לא בהכרח בעיה. השאלה הייתה אם יש כאן בעיה. אני אומר, כדי לראות בעיה, אנחנו צריכים לראות האם יש כאן איזה משהו זדוני, משהו כעס, משהו... יוצא מגדר הרגיל.
לא, לא, הוא לא בכעס. ועוד, הוא תמיד גם כן אוהב להראות את עצמו בדמות ה... למשל, כשמדברים על פורים, אז הוא אחרי שלו ראש, ואם זה חנוכה, אז הוא היווני, ואם... הוא תמיד החזק הדומיננטי, החזק. אז גויים ויהודים, אז הוא הגוי.
זה לא... זה מפחיד הרבה הורים. אבל זה קורה בגיל הצעיר. מדוע? כי היהודי הוא הנרדף, והגוי הוא הרודף, ובגיל הזה ילד מחפש לבטא את האגרסיביות, את הכעס, את השליטה, את הכוח, את העוצמה, כל מיני רגשות חזקים. בסך הכל צריך לזכור, ילד הוא קטן, כל השנה כולם, הוא נשלט והוא נפעל ומפעילים אותו ואומרים לו מה תעשה, איך תעשה. אז יש איזשהו זמן מסוים בחיים שבו בפורים ונהפוך הוא יכול להיות השתלטן והחזק, על הסוס, והוא החזק, והוא הקובע. הוא לא מסתכל על מה קרה עם המן בסוף, הוא מסתכל מה היה בהתחלה עם אחשוורוש. הוא חזק, הוא בעל עוצמה, הוא בעל שליטה. כל השנה כולה זה חסר לו. אז לכן אם מדי פעם הוא רוצה את זה, ההורים מאוד צריכים להיבעל. אם הוא בן 16 רוצה להתחפש לאחשוורוש או המן, זו כבר שאלה, אבל לא כשהוא בן 6.
תודה רבה.
כל טוב. אני רוצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה אחת, האם יש קשר בין הורים שתלטנים לשקרים של ילדים? התשובה היא כן. יש קשר, מכיוון שבהרבה מאוד מקרים ההורי השתלטן הוא יותר מדי משתלט על החיים של הילד. מה עשית, איך עשית, כמה עשית, מה אתה עושה עכשיו, מה אתה עושה לאחר מכן? היות שיש יותר מדי שליטה של ההורי על הילד, הילד מרגיש שהוא כמו בית האסורים, ולכן מדי פעם הוא רוצה להשתחרר בית האסורים. איך הוא ישתחרר בית האסורים? התשובה היא, הוא משתחרר בית האסורים על ידי שהוא משקר. מבחינתו זו הדרך להשתחרר מאותו מקום. ולכן, כאשר הילד הוא יותר מדי סובל משתלטנות, אז זה כמעט בהכרח יוביל אותו בסוף לשקרים כדי להשתחרר מאותו בית האסורים, והשקרים שלו יהיו חלשים בהתחלה, וההורים יתפסו אותו, והוא יותר השתלטו עליו, והוא לאט לאט, אמנם ירגיש רע עם עצמו, אבל ישדרג את יכולת השקרים שלו, וכך אנחנו נעצים את התכונה הזו, ואנחנו מפחדים שמה בהמשך, הוא ישתמש בתכונה הזו יותר מדי, כדי גם כן לשלוט, להפעיל, ולהניג אנשים אחרים, וגם בסוף גם אותו יתפסו, ובסוף גם כן הוא ייפגע מכל המהלך. מה יבירה רגועה בבית? התשובה היא כמה שיותר צפוי, כלומר, לא מתח. כלומר, אם ילד נמצא בבית, וכל כמה זמן הוא אומר לעצמו, ניכנס רגע אחד לראשו של הילד. כל כמה זמן הילד אומר לעצמו, מי יודע, אולי כעת יאמרו לי הערה, אולי כעת יאמרו לי ביקורת, אולי כעת יעליבו אותי, אולי כעת ייתנו לי עונש. אם היה והילד לא לגמרי יודע מה מחכה לו, מה צפוי לו, אז הוא במתח, זה נקרא אווירה לא רגועה, זו נקראת אווירה מתוחה, הוא לא יודע מה הולך להיות, הוא משחק במשחק, מחבקים אותו, דקה לאחר מכן כועסים למה הוא לא עשה א', לא עשה ב', לאחר מכן הוא מכין שורי בית, מחבקים אותו, מודדים אותו, מפרגנים לו, וכמה דקות לאחר מכן או למחרת אומרים, למה עשית בצורה כל כך גרועה וכדומה? כלומר, הוא כבר לא יודע מה תהיה התגובה. אז הילד באופן טבעי הוא מרגיש אמון כלפי ההורים שלו, ולכן כל פעם מחדש, למרות התגובות השליליות של ההורים כלפי המעשים של הילדים, הוא בכל אופן פעם אחר פעם מנסה לקבל תשומת לב, קרבה, רגש מההורים. אבל עם הזמן הוא מתחיל יותר ויותר להפנים שההורים פעם אחת מסמכים, פעם אחת מעליבים, פעם אחת מפרגנים, פעם אחת מבזים, פעם אחת מעודדים, פעם אחת מבקרים, אני לא יודע מה הם רוצים. אז אם היה מערכות החשיבה של הילד מבולבלות, הוא מרגיש במתח. מה יהיה עכשיו? עכשיו אני משחק בסלון. יחבקו אותי? יועדדו אותי? יאמרו מילה טובה? או יזלזלו בי? או יבקרו אותי למה אני עושה את זה ולא משהו אחר? אם היה והוא לא יודע מה צפוי לו, זה מכניס אותו למתח. זו אווירה לא רגועה. אז אווירה רגועה זו אווירה שהילד אמור לדעת שצפוי. הוא יודע מה צפוי לו בערך, פחות או יותר. כמובן, תמיד ישנם הפתעות, אבל בגדול, הוא יודע מה צפוי לו, והוא יודע, המשחק הזה מותר לשחק, המשחק הזה אסור, כאן מותר, כאן אסור, בשעות האלה מותר, בשעות האלה אסור, וכדומה. שאלה נוספת, בעלי פגע לי בעבר מאוד, ואני לא מצליחה להשתחרר, אני כועסת עליו הרבה מאוד, הוא גם רואה את זה, אני לא מצליחה לשחרר את הכעסים שיש לי כלפיו. מה עושים? מה אנחנו עושים? התשובה היא מורכבת ממספר מישורים. מישור אחד, אנחנו כועסים על הבעל, כך כמו היינו אומרים, מענישים אותו. דבר נוסף, אנחנו כועסים על הבעל, וכך אנחנו שומרים על עצמנו. אז יש כאן שני דברים, כעס כדי להעניש, וכעס כדי לשמור על עצמנו. שנסביר את בעזרת השם שני המישורים האלה. כעס כדי להעניש. כלומר, אנחנו רוצים להעניש את הילד, את הבעל, סליחה, איך אנחנו נעניש אותו? הידי שנכנס עליו, אני מתוסכלים ממנו, וכך, הרי לדוגמה, הוא העליב אותנו, ביקר אותנו, פעל בצורה זו או אחרת, עוינת, שמשדרת חוסר אמון, וכדומה. היות שהוא כל כך פגע בנו, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לא מוכנים לסלוח לו, הרי אם נסלח לו, אז בטעות הוא יכול לעשות את זה פעם נוספת. והרי הוא כל כך פגע בנו, אז איך נוכל לאפשר לו לעשות את זה פעם נוספת? אנחנו לא מוכנים. היות ואנחנו לא מוכנים לאפשר פעם נוספת, אז מה נעשה? אנחנו עכשיו נהיה פגועים כל הזמן. היות שאנחנו פגועים כל הזמן, אנחנו עכשיו מענישים אותו, ובכך שאנחנו מענישים אותו, אנחנו, כמו היינו אומרים, מעבירים לו מסר, תדע לך, מה שאתה פגעת בי פעם אחת, לעולם אל תפגע פעם נוספת, וכגודל העונש, כך גודל ההבנה, כך האשליה של האדם שצובר את הכעסים בליבו. דבר נוסף, מדוע הוא ישמור את הכעסים? כי בבית מסוים יש מימד אצל האדם פגוע, שהוא אומר, אני לא מוכן לשחרר את הכעסים, כי אם אני אשחרר הוא יפגע פעם נוספת, ואז אני נשאר חשוף רגשית פעם נוספת, הוא יפגע בי, רק אם והיה, ואני אייצר מתח בבית, אני אייצר אינימות, אני אייצר אווירה של ביקורת, אווירה שאני מצפה שהוא יעשה, והוא לא יקבל שום דבר בחזרה, אז הוא יבין שבעצם הוא לא יכול בכלל להעליב אותי, הרי על מה מדובר? אין בכלל שוויון, אז איך בכלל הוא יכול להעליב? הרי אסור לו, וכך אני כל הזמן שומרת את הכעסים ומשאירה אותו במקום נמוך, ונחות. שני הדברים האלו עובדים. זה שהאדם נפגע בעבר, ודאי, זקוק לקבל מענה לצורך, לכאב, לתסכול, לבעיה הגדולה שנוצרה, גדולה ככל שתהיה, היא אכן ראויה לקבל מענה, זה ודאי. אבל אנחנו צריכים לעשות כאן משהו נוסף. אם והיה ועכשיו יש בן אדם, לדוגמה, יש לו חוב של מיליון שקל. זה חוב מאוד מאוד כבד. האם עכשיו יגיעו הנושים והם ייקחו את כל הכסף שיש בבת אחת? תשובה היא, ככל שהנושים הם גוף גדול יותר, כמו בנק, לדוגמה, אז הם לא ייקחו את כל הכסף בבת אחת, אלא מסדרים לבעל חוב. מה זה מסדרים לבעל חוב? מסדרים, הכוונה היא, לא פוגעים בשגרת החיים שלו, כך היא ההלכה, לא פוגעים בשגרת החיים שלו, אבל כן מייצרים מערכת של תוספת החיים שלו, את זה אנחנו לוקחים לעצמנו, אנחנו אנושים. ובכך הוא יחיה עם המינימום, יתרגל לאיזו עשיר השמח בחלקו, ואנחנו נהיה עשירים ממש, עם יותר מאשר חלקנו, אבל בכל אופן מה שמגיע לנו. ובכך אנחנו מייצרים כאן מערכת שאנחנו לוקחים את החוב רק בתשלומים. אותו דבר, פלוני פגע, פלוני אלי ודאי, צריך לשלם, צריך לתגמל, צריך להחזיר, אבל אם והיה ואנחנו יותר מדי, נייצר מערכת מתוחה ולא נעימה, וכעס וביקורת ואלבון והשפלה, בסוף יגיע הזמן שאותו אדם שאנחנו כועסים עליו, הוא כבר לא יוכל להכיל את ריבוי הכעסים. יש לו חוב, נכון. יש לו חוב גדול, נכון. הוא צריך לפרוע אותו, גם נכון. אבל יש חובה לסדר לבעל חוב, לסדר לו תשלומים, לאפשר תשלומים. בוא נדבר שעה ביום, כמה הוא פגע, וכמה הוא העליב, וכמה הוא השפיל, וכמה הוא ביזה, וכמה וכמה וכמה, באמת נדבר על זה. נדבר ונכעס ונתעצבן ונצעק ונגיד כל מה שיש. אבל לאחר מכן אנחנו זקוקים להמשך שגרת חיים. למה? למען שני הצדדים. קודם כל לגבי האדם הפגוע, רק ככה הוא יוכל לשחרר את המצב הפגוע שלו. הוא לא יוכל לשחרר את הפגיעות שלו על ידי לחיצת כפתור. החיים קצרים ואין כפתורים שלוחצים עליהם, ובכך אפשר לתקן פגיעות מעבר. אלא בתוך אותם חיים צריך לייצר שגרת חיים, וחבל לחפש כל מיני אשליות שאם והיה ואני אכעס ואני אשמור את המעמד הגבוה, אני שולט, ואני הנעלה, ואני הפגוע, ואני הכועס, ואני המתוסכל, אז ככה אני יכול לשלוט, וככה אני יכול להוביל, וככה אני יכול לכוון, וככה אני יכול לשכנע את כולם, כמה אני מסכן, וכמה האחר הוא הרב, הוא הפוגע, ואם והיה, ולאט לאט, הוא מתחיל ליישר קו, הוא מתחיל להיות נחמד, הוא מתחיל להיות נאי, הוא מתחיל לעשות דברים טובים, אז אני מיד אמצא איזשהו חיזוק מסוים, כמה אני מסכן וכמה אני סובל, כדי שבטעות לא יהיה מצב שנחזור למצב של שוויון, כי אז אם נהיה שוויון נפגע פעם נוספת, אז אני מיד לא מאפשר לו להגיע לשוויון. אבל מי הסובל הגדול בכל המהלך הזה? הפגוע בעצמו. הפגוע בעצמו לא מרפא את עצמו. אם והיה והפגוע לא ייקח סיכון למען הסיכוי להחזר קשר, אין לו סיכוי להתרפא. אם הוא רוצה להתרפא, הוא צריך לקחת סיכון למען הסיכוי. בינתיים, האדם הזה לא לוקח סיכון, אבל גם אין לו סיכוי להתרפא. נצא להפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן שוב נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, כאן אוהב ציון, הבעלים והמייסד של ביזנס, מועדון משקיע הייטק החרדי הגדול בעולם. אני מזמין אתכם להצטרף לעולם אינסופי של אפשרויות עם התשואות הכי גדולות בעולם. להצטרפות לביזנס, מועדון משקיע הייטק החרדי הגדול בעולם, חייגו עכשיו.
חפית 8473 ביזנס.
למען עתיד ילדייך, בואי להתחסן. הם צריכים אותך בריאה וחסינה, בשבילם ובשביל דור העתיד. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו להתחסן. נוכח הסיכון המוגבר, הרופאים המומחים בתחום הילודה ממליצים לנשים לפני לידה להתחסן מהשליש השני. נצלי את ההזדמנות וקבעי תור לחיסון נגד נגיף הקורונה. החיסון יעיל ובטוח. הקורונה עלולה להיות מסכנת חיים. לפרטים נוספים, פני לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
המסורת שלנו, גפילטה ווייטפיש, אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת, צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה.
שלום, כאן אוהב ציון, הבעלים והמייסד של ביזנס, מועדון משקיעי הייטק החרדי הגדול בעולם. אני מזמין אתכם להצטרף לעולם אינסופי של אפשרויות עם התשואות הכי גדולות בעולם. להצטרפות לביזנס, מועדון משקיעי הייטק החרדי הגדול בעולם, חייגו עכשיו.
אתם מסוגלים לדמיין? מבין 5,000 המשתתפים, השם שלכם עולה בהגרלה, ויש לכם שתי סוויטות על שפת הכינרת מאובזרות קומפלט בבעלותכם, עם אופציה להכנסה כלכלית לכל החיים. הזדרזו ורכשו כרטיסים ותיכנסו גם להגרלת הביניים. מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם, כוכבית 9208, מתנה לבחירה לכל רוכש חבילה. בשבילכם זו הגרלה, בשביל משפחות מסוגלים זו הצלה. מצווה לרכוש מכספי מעשר. כוכבית 9208, כפוף לתקנון ההגרלה באתר מסוגלים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם. נרצה להתייחס למספר שאלות. שאלה אחת, לגבי אדם בן 38 שלא מוצא את השידוך ומפחד להתפשר, ולכן הוא מתעכב פעם אחר פעם. הוא בן 38 והוא מפחד להתפשר. באמת זה לא נעים לחיות עם הרגשה שאנחנו מתפשרים, כי אז האדם פעם אחר פעם מרגיש שאולי הוא פספס, הוא יכל יותר, לא טוב להתפשר, לא נעים להתפשר. אבל צריך לזכור משהו אחד, בגיל הזה, עם כל הכבוד, בואי נדבר ברמת הסטטיסטיקה, לא ברמת היוצא מהכלל. יש כלל, יש יוצא מהכלל. גם בגיל 38, מי שהתחתן איתו לא בטוח שגם אז, מהצד השני לא תהיה הרגשה דומה שזו גם כן פשרה. כלומר, בהרבה מאוד מקרים האדם מרגיש שהוא מתפשר, אבל זה בגלל שהוא מעריך את עצמו יותר מדי. כלומר, ביחס למה שהוא נותן, האדם לדוגמה, קונה בית, בית מאוד יקר, בית שווה לדוגמה 2 מיליון שקל, יקר מאוד. אבל האדם הזה, הוא שילם 2 מיליון, הוא מרגיש שזה יקר, הוא לא התפשר, הוא שילם את המחיר הראוי. אם והיה והאדם ישלם יותר, אז אפשר להתחיל לדבר, אולי הוא מבטר, מרגיש צובר, מרגיש מתפשר, מרגיש לא הוגן. אבל לא בטוח שהוא מרגיש הרגשה על בסיס דעה נכונה. בהרבה מאוד מקרים בני האדם אומרים, אבל אני מרגיש. מרגיש לי שבעלי לא מספיק מתאמץ. מרגיש לי שאשתי לא מספיק משקיעה. מרגיש לי שהשכן רוצה את רעתי. מה זאת אומרת מרגיש לי? בגלל שאני מרגיש זה הופך את זה למשהו אמיתי? מה זה רגש? רגש מקבל משקל יותר מדי חזק. זה שאדם מרגיש. אני מרגיש שאני שווה מאוד, ואם והיה, ובגיל 38 אני מתחתן, אני לא אמור להתפשר. חיכיתי כל כך הרבה, לא חיכיתי כדי להתפשר. אבל זו טעות, בגלל שחיכית, לכן אתה מתפשר. זה שיש לך דעה לא נכונה, בגלל זה אתה מרגיש הרגשה לא נכונה. חיכיתי הרבה, לכן אני לא אמור להתפשר. הפוך. כי חיכיתי הרבה, לכן אין מרע אלא להתפשר. לא בגלל ש... הצד השני הוא בהכרח כל כך רע, אלא הפוך. אתה השקעת כל כך הרבה זמן בלחכות ולחפש, בסוף המניה שלך ירדה. ככה זה בהיבט הזה. אלא אם כן, אתה חי במקום שבו גיל 38 זה לא גיל שבו הוא גיל גבוה, ושם לא מתפשרים באמת בגילאים האלה. אבל לפי השאלה, מה שאתה כן מרגיש, אתה מתפשר. גם צריך לדעת עוד משהו. כמה כבר הצעות נראה לאדם שהוא יקבל? כמה הוא יקבל? 50, 60, 100, כמה הצעות הוא יקבל? בסוף מגיע שלב שבו, זהו, ההצעות חוזרות עצמן. פחות או יותר אותן בעיות. זו כעסנית, זו בעיה זו, זו לא נחמדה, זו אדישה, זו כל פעם. יש עוד משהו ועוד משהו. אין איזושהי בעיה שאפשר להגיד, טוב, זו בעיה קטנה. למה? בגלל, יש כאן, נקרא לזה, תרתי לריאותה. שני חסרונות. חיסרון אחד אצל המחפש, חיסרון אצל השני, אצל האדם שמחפשים. האדם שמחפש, זה האדם שהוא שיפוטי מאוד. הוא כבר לא שם לב, נראה לו שיש לו מערכת זווית, יש לו מערכת חשיבה וזווית ראייה אובייקטיבית, אבל זה לא נכון. מרוב שהוא מחפש כבר שנים, אם לדוגמה הוא בחור ישיבה מגיל 21, 22, הוא מחפש, אם הוא במגזר שמתחתים בגילים אלה, יותר נמוך עוד יותר, בגיל 18, אז הוא מחפש, והוא מחפש, והוא בודק. מה המוח שלו יתרגל לעשות? להעצים כל דבר. הרי ככל שהזמן עובר, הוא מתעסק. זה לא טוב, וגם זה לא טוב, וגם זה לא טוב. הוא מעצים בעיה הרבה יותר עם מה שבאמת. כמו שלדוגמה, אדם יש לו פחד קהל. יש לו פחד קהל, אומר האדם לעצמו, אם והיה ויש לי פחד קהל, אני ודאי לא יצליח להעביר את המסר להתמועד עם הלחץ ימתח. אין סיכוי, אני לא אוכל להתמועד עם זה. אבל אחרי מספר פעמים שהוא עשה את זה, פתאום התברר לו שזה לא כל כך גרוע כמו שהוא חשב, זה היה הרבה יותר קל. כך זה גם אמור להיות במקרה הזה. האדם כל כך ניפח את הבעיה. היא ככה, היא ככה, הוא ככה, הם ככה. הבחירה להתחתן היא לא הבחירה הכל כך משמעותית כמו שזה נראה. מייצרים מערכת חשיבה לא מדויקת. זה לא הבחירה הנכונה, זה לא הבחירה הכי הכי חשובה. הבחירה הכי חשובה היא לא עם מי נתחתן, אלא איך נהיה אחרי שנתחתן. זו הבחירה הרבה יותר חשובה, וזו לא בחירה שעושים אותה פעם בחיים, זו בחירה שעושים אותה כל יום ובחרת היום בחיים. כל יום צריך האדם להגיד, זה הבן זוג, זו המשפחה, זו האישה, זה הבעל, זה הילדים, זה החברה, זו ההתנהלות, זו החובה, זו המחויבות, וכל יום להתחדש, להתרענן ולקחת אחריות ולבחור להיות הבעל הנכון, האישה הראויה והנכונה, ההורים הטובים. זה כל יום. הבחירה הגדולה היא לא הבחירה עם מי מתחתנים. זו לא הבחירה הגדולה, זו בחירה אחת שהיא גדולה, אבל היא לא הגדולה. תשאלו אותם אלה שלא התחתנו את מי שהתחתן. בגלל שהוא התחתן עם מישהו מסוים, עם כל ההמלצות. הרי כל ההמלצות וכל הבדיקות וכל מה שאמרו, איך שיהיה, מה שיהיה, וכל התיאורים שתיארו, האובייקטיביים ושאינם אובייקטיביים. האם זה באמת מועיל ליום הדין? האם זה באמת מועיל לשגרת חיים? האם באמת זה כל כך בא ידי ביטוי? הרי פתאום יש כל כך הרבה שינויים. יש בעיות כלכליות, ויש אתגרים בריאותיים, ויש ילדים, ויש כל כך הרבה דברים שהאדם לא ציפה. ומי יכול באמת לבחון את האישה והאישה את הבעל? מה יהיה כאשר בני 22? האם הצליחו בגיל 40 לחנך, להתנהל, לפעול? הרי הנסתר הוא הרבה יותר מאשר הגלוי. הבחירה עם מי להתחתן היא לא הבחירה הגדולה. הבחירה הגדולה ביותר היא איך כל יום אנחנו חיים ובוחרים לחיות. זו הבחירה שעליה צריך לשים דגש. אז ודאי, צריך לבחור את האדם הראוי, לא נעשה את זה בצורה עיוורת, אבל יחד עם זאת כן לדעת, שמרוב שמתעסקים עם הבחירה, אז מעצימים כל בעיה יותר עם מה שהיא באמת. אז זוהי נקודה אחת שישנה אצל האדם הרואה. וגם יכול להיות שבאופן טבעי, כמו שאמרנו קודם, ככל שהגיל עובר, אז כן, יותר ויותר קשה למצוא את האדם הראוי. בעיניים של האדם המחפש. א', הוא נעשה ביקורתי יותר כפי שאמרנו, זווית ראייה לא נכונה ולא מדויקת, מעצימה יותר מדי, ולאחר מכן הוא עוד מרגיש מתוסכל. הוא לא שם לב כמה יכול מאוד להיות שגם הצד השני שבחר בו אמור להיות מתוסכל. וזה בקלות יכול להיות. ולכן צריכים להסתכל עם המבט קדימה. אני מחפש לבנות בית, מחפש שיהיו כאן מערכת של, אם זה ילדים, ואם זה השפעה, ואם זה בית, ואם זה התנהלות על פי תורה. יש כאן מערכת חיים רחבה שהיא יכולה להיות עם הרבה אנשים, בין הרבה אנשים. אבל היות ששמים יותר מדי דגש על המקומות הלא נכונים, לכן לאחר מכן לא מצליחים גם לעשות את הבחירה. נרצה לסיים בשאלה שהיא ארוכה מאוד, אבל במשפט אחד קצר, בתורה הכל צפוי והרשות נתונה, איך הדבר אפשרי, אז לא נוכל לענות כעת איך הדבר אפשרי, פחות מדקה לסיום, אבל כן נוכל לומר משהו אחר. האם יכול להיות אחרת? האם ייתכן שלא הכל צפוי? אז הקדוש ברוך הוא מוגבל בזמן חלילה, אז זאת אומרת שהוא לא יודע מה יהיה, אז הוא לא תמיד רואה את הכל, ואין בחירה, אז למה יש תורה ומצוות? אז למה הוא ברא עולם? עם בני עדיין אין בחירה. כלומר, אפשר להסתכל על זה מזווית הראייה ההופכית. איך ייתכן שלא נאמר, הכל צפוי והרשות נתונה, ובהזדמנות עוד נעריך בעזרת השם. כאן תוכנית נתונה מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, אחרי המאזינים, אחר בעזרת השם, 6:15, בבוקר, כאייל תהרוג, היו ברוכים, לילה טוב. Oh, oh, oh.